אנחנו נתחיל במסכת סנהדרין. לפני כן אנחנו נרחיב מעט בפתיחה, הקדמה, על מנת שנבין את מהלכיה של המסכת, שהדברים שנלמד עכשיו יהיה להם רקע. מסכת סנהדרין היא למעשה בעיקר מהותה מסכתה של המדינה היהודית. היא לא רק מסכת של השופטים, כמו שמוזכר שמה, סנהדרין, בלשון יוונית, קבוצה, התקבצות. למעשה במסכת סנהדרין יש לנו את התבנית של המדינה הנוהגת על פי היהדות, והיא עוסקת בהיקפה הרחב. במכלול של הבעיות שמדינה יוצרת. במסכת הזו יש פירוט של כל המוסדות היסודיים הקיימים במדינה על פי חוקי התורה, היחסים ההדדיים ביניהם. יתר על כן, אין אפשרות לתאר את קיומה של המסכת בנפרד ובתלוש ממדינה יהודית ריבונית שנוהגת על פי חוקי התורה. הדמות המיוחדת במינה של המדינה היהודית שמבוססת על הנחות יסוד עצמיות שמהן נובעות הלכות של המדינה לפרטי פרטים. רעיון היסוד של היהדות שמתגלה בחוקיה, מחשבתה ודרכי חייה של המדינה היהודית היא שלטונו הכולל של הקדוש ברוך הוא, בורא העולם ומקיימו, כשם שהוא בורא ומקיים את חוקי הטבע. במקביל, הרי הוא כך יוצר את יוצרם של חוקי האדם. המקור הראשון לכל סמכות ולכל שלטון מכל סוג שהוא, זה רצון השם. רק מכוחו בא שלטון עם האדם. רשויות השלטון השונות מקבלות את הסמכות מהקדוש ברוך הוא. הביטוי רב העוצמה הזה אנחנו מוצאים בדברי הנביא ישעיה, כשהוא אומר כי השם שופטנו, השם מחוקקנו, השם מלכנו. כלומר, כל רשויות השלטון לפי החלוקה המקובלת יש בפסוק הזה, וכולם מתייחסות לקדוש ברוך הוא. ביסוד הדברים השם הוא המחוקק, הוא השופט, הוא המלך, אלא שהכוח והסמכות האלוקיים ניתנים בהדרגה לבני האדם, צלם אלוקים שבהם, כשם שניתנה להם הממשלה על העולם והטבע להמשיך את היצירה הקדושה והעליונה שנבראה בששת ימי מעשה. לאמיתו של דבר, אין במדינה היהודית רשות מחוקקת של ממש. כל החוקים והתקנות שנתקבלו בעם ישראל בנוסף לחוקי התורה, אין כוחם וכוח חוקי ממש. בעצם, אין הם אלא תקנות שונות שמסבירות את הדברים שבהם אין חוק התורה מביא דעה מסוימת, או שאינו מפורט די הצורך, או שהם באים להוסיף הגבלות, סייגים, תיקונים. הרשות המחוקקת היחידה זה הקדוש ברוך הוא בעצמו. או, הלכה למעשה, חוק התורה הרי הוא התגלות רצונו של הקדוש ברוך הוא. התורה היא המקור לחוקי המדינה היהודית, וכל החוקים המצויים בה ממנה ועל פיה הם נוצרים. הסמכות הראשונית הזו התקיימה איפה? במקורה השם נשאר מחוקקנו לעד. אבל הרשות השופטת לעומת זאת נתונה כולה בידי רחמי ישראל לדורותיהם. הסנהדרין בשל יציבותה וקביעותה של חוקת התורה נודעת חשיבות עצומה לרשות השופטת, ובידיה נמצא הכוח לפרש את חוקי התורה וליחסם לתנאי הזמן והמקום המשתנים. הרשות הזו נתונה בידי מערכת מורכבת של בתי דין שבראשם עומדת סנהדרין גדולה, שהוא בית דין של 71 חברים והיא זאת שממלאה את מקומם של משה רבנו ו-70 הזקנים שהיו איתו. הרשות המבצעת במדינה היהודית הייתה בידי המלך, שלפעמים גם מכונה בשם נשיא, ובידי השרים והפקידים שממונים על ידו. המלך היה ראש המדינה, המפקד העליון על הצבא, ואחראי למדינות החוץ והפנים. התפקיד שלו, שהיה כרגיל, אבל לא בהכרח בירושה, היה מקביל לזה של נשיאי כמה ארצות בימינו. אמנם, לגבי החלטות מדיניות שנוגעות לכלל האומה, כמו למשל הכרזת מלחמה, היה על המלך לקבל היתר מסנהדרין גדולה. אבל לגבי רוב התחומים, הייתה הרשות המבצעת עצמאית לחלוטין, ולא הייתה מעורבת בכל רשות אחרת. למעשה, המבנה המדיני שמתואר במסכת שלנו, הוא לא חזון ולא קשר עם המציאות. המסכת לא עוסקת בימות המשיח, או בימי דוד ושלמה, כי בתקופה קרובה מבחינה היסטורית, ובעיות בנות הזמן. הדבר הזה בולט במיוחד בהלכות המלך והכהן הגדול. המלך שעליו מדובר במסכת סנהדרין איננו המלך המשיח, או דמות אידיאלית של מושל. זו מלך שאיננו מבית דוד. מלך שבעניינים חשובים רבים לא מציית לחוקי התורה כראוי. והדינים במסכת מתייחסים למלך כזה. ברור, כי התבנית היסודית של המדינה שבה דן המסכת הנדרין שלנו, הרי ביסודה זו של מלכות החשמונאים, או אפילו מאוחר יותר. אכן, כן, המסכת לא מציירת תמונה מדויקת של הממלכה החשמונאית, מאחר שיש בה הרבה הצעות של תיקונים ושיפורים למצב הדברים הקיים. אולם שינויים אלה הם תבנית ריאלית להם. ואחדים מהם היו קיימים ממש בימיהם של כמה מהשליטים החשמונאים. כשעבדה העצמאות היהודית, המסכת הזו התרוקנה מעט מעט מהתוכן הממשי. עוד בימי בית שני החליטה הסנהדרין לבטל רשמית על הרבה מסמכויותיה, כדי שלא יהיו אלה סמל ריק של סמכות תיאורטית, ללא שום כוח של ביצוע ממשי. מערכת הדינים שבמסכת הזו החלה להיות תבנית חוקים של מדינה שאינה קיימת עוד. דינים שאינם כמעט בני ביצוע תחת שלטון זר או בחוץ לארץ. עם זאת, זכו רבים מן הדינים שבמסכת להתאמה לתנאי התקופות. והיסוד הקיים והיציב נעשה בו שימוש בכל הדורות. אולם בעיקרה אין למסכת הזו קיום, אלא במדינה יהודית ריבונית שנוהגת על פי חוקי התורה. הקיבוץ המדיני היהודי לא היה מעולם מוגבל בתחומים של מדינה כפי שמבינים מושג הזה בימים שלנו. תחום השיפוט של הסנהדרין בחוקי ישראל לא היה רק בתוך גבולות פוליטיים של המדינה היהודית, אלא בכל מקום שיש בו יהודים. במידה והייתה להם אוטונומיה שאפשרה הפעלת חוקי ישראל ואפילו בחוץ לארץ, הייתה סנהדרין קטנה בכל מקום ומקום שהייתה כפופה למרות סנהדרין הגדולה שבירושלים. יותר מזה, חוק המדינה היהודית לא רק שלא הצטמצם בגבול המדיני, אלא גם לא הגביל את עצמו בשמירת החוק והסדר הציבורי בלבד. כי חוקי ישראל הם חוקים חברתיים, מוסריים ודתיים, בלי כל הבדל בין מערכת חוקים שמסדירה יחסים בין אדם לחברו, וזו הדנה ביחסים שבין אדם למקום. אפילו בתחומים של אדם לחברו, קיימת בצד המגמה להשליט סדר וביטחון בחיי החברה, גם הרצון לבער ממנה את החטא. כאשר החטא מכל סוג נחשב כפגיעה לא רק בנפשו של העבריין, אלא בכל החברה כולה ובארץ עצמה. אם כן, החוק והמשפט אינם איפה רק מכשירים להסדרת ענייני החברה, אלא הם כלים להשלטת הרצון האלוקי בתוך העולם, לבנייתה של מדינה שכלליה ופרטיה ממלאים רצון זה בשלימות. משום כך, שונה בית הדין בישראל משאר בתי משפט בעולם, הן במטרות שהוא קובע לעצמו, והן בדרכי הביצוע שלהן. הפסוק אומר, המשפט לאלוהים הוא, והשופט היושב לדין עוסק בעבודת קודש. כאשר השופט יושב לדין, הרי הוא קרוי במקרא, בתורה, אלוהים. ועל כן הוא נתבע להגיע למיצויה של אמת מוחלטת, שלמעלה מכל ספק אנושי. תפקיד בית הדין, והשופטים והשוטרים, הוא לדאוג להשלטת הסדר האלוקי והצדק המוחלט שלו כמיטב יכולתם. לכן משום כך, קיימים בחוק היהודי נהלים וחוקי ראיות מיוחדים, שכולם משמשים את המטרה. להגיע לוודאות מוחלטת שאין בה כל ספק. ובכל מקרה זה ספק, הנאשם יוצא זכאי בדינו. גם אם הספק הזה קלוש ביותר. משום כך, לא די שהדיינים יהיו יודעי חוק ומשפט. הם צריכים נוסף לכך גם להיות סמוכים, הם צריכים סמיכה. בימינו, סמיכת הרבנים זה זכר קלוש לרעיון הזה של סמיכת בית דין, שפירושה העברת סמכות ממשה רבנו עד לתלמידי תלמידיו בדורות האחרונים. ומכוח הסמיכה הזו מקבלים הדיינים לא רק את סמכות הדיון, אלא כי אין הבטחה עליונה, אלוהים ניצב בעדת אל בקרב אלוהים משפוט. ומקבלים הבטחה שאכן תשרה שכינה במושב הדיינים. מכוחה של הסמכות הזו בא גם הציות הגמור להוראות בית הדין הגדול, עד הציווי לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. הניסיון להגיע במשפט לקביעת צדק מוחלט על כל סבכי דיני הראיות וחוקי הנהלים הקשורים בכך עשויים היו להביא לניצולו לרעה של המצב הזה על ידי פושעים מסוגים שונים, ועל ידי כך להרער את סודות יסודות החברה והכלכלה. כדי למנוע מצב הזה של הפקרות השתמשו בתי הדין הרבה מאוד בסמכותם המנהלית שנובעת מההוראה בפסוק וביעלת הרע מקרבך. מכוח הסמכות הזו רשאי בית הדין להטיל אנשים משמעתיים חמורים מאוד, למשל להחרים רכוש, לתת מלכות, אפילו לעונש מוות, כדי להשאיר סדר במדינה ולדכא עושה רשעה מכל סוג. אנחנו רוצים את הסדר הזה גם בתלמוד הבבלי, המשנה בתלמוד הירושלמי. הפרק הזה שאנחנו מדברים עליו הוא פרק עשירי בירושלמי. כמו כן, ויתרו על כמה מן הדרישות החמורות של הדין בדיני ממונות שונים, כדי לאפשר קיומם של חיים כלכליים תקינים. בנוסף, היו צדדים מרובים בחיי המעשה שמסורים בידי הרשות המבצעת, כלומר, ברשותו של המלך. המלך והרשות המבצעת כולה חיילים היו כמובן לנהוג לפי חוקי התורה, כי החוק של התורה עומד מעל לכל ואין מידי איש לשנותו. אבל אותם תחומים שלא קשורים בחוק הזה ובמסגרת חוקי המדינה יכול המלך לעשות כרצונו וכראות עיניו. המלך רשאי להטיל מיסים, לגייס אנשים לצבא או לעבודות ציבוריות. הוא יכול להפקיע נכסים לצורכי הכלל. יותר מזה, ליד המלך הייתה גם סמכות שיפוטית מסוימת, והוא עמד בראש מערכת בתי דין מנהליים ששבתו על פי דיני המלוכה. בתי הדין האלה עסקו בהחלת הפקודות והתקנות המלכותיות, אולם שימשו גם כמסייעים למערכת השיפוט הראשית של הסנהדרין. בתי דין אלה נזקקו כדי להשליט סדר ידוע, כאשר בתי הדין הרגילים לא יכלו לעשות את זה בגלל סדרי דיון, דיני ראיות, שהם חמורים שמחייבים אותם. מבחינת ההיקף והגיוון של הנושאים, אין כמסכת סנהדרין בכל התלמוד. רוב המסכתות בתלמוד דנות בנושא אחד או שניים, ונסמכות על פסוקים אחדים מן התורה, שמהם נלמדות ההלכות. מסכת סנהדרין עוסקת בתחומים רבים ביותר, ובסיסה בתורה הוא בעצם ספר שלם, ספר דברים, או כמו שהוא קרוי, משנה תורה, אבל כולו. כמעט כל הנושאים הנידונים בספר דברים, חוץ מעניינים שנידונים ביתר הרחבה במקומות אחרים, כמו שאמרנו, רובו מתבאר במסכת הנדר. כמו ספר דברים עצמו, מתחילה מסכת זו בדיני שופטים ובסדרי שיפוט, ומשם היא ממשיכה לברר את יסודות המשפט האזרחי. את רוב החוקים של המשפט הפלילי, בין אדם למקום ובין אדם לחברו, היא מסיימת בהבהרת עיקרי האמונה, וביתר שאת בהלכה ובהגדה ששייכים לביאת המשיח. במסכת הנדרין אנחנו מוצאים שיש 11 פרקים, שכל אחד מהם דן בנושא מפורט אחד. הפרק הראשון, דיני ממונות בשלושה, דן למעשה במערכת השיפוט מבית דין הנמוך עד הסנהדרין ובשופטים והייעוד. הפרק השני, כהן גדול, עוסק במעמד של אישים בולטים בעם, הכהן הגדול והמלך. הפרק השלישי, פרק זה בורר, דן במבנה ובסדרי הדיון בבתי הדין. פרק הרביעי, אחד דיני ממונות, הוא דן בסדרי הדיון המיוחדים לבתי דין של 23 דיינים. פרק חמישי, היו בודקים, מסביר את דרך החקירה המיוחדת של בית הדין שמנוי ב-23 דיינים. פרק השלישי, נגמר הדין, זה סדרי ההוצאה להורג בכלל ודיני סקילה בפרט. פרק שביעי זה 4 מיטות, דן במיטות בית הדין ובפירוט העבירות של דינם סקילה. פרק שמיני מדבר על בן סורר ומורה, והוא דן בדיני בן סורר ומורה ובזכות ההתגוננות ומניעת פשעים. פרק שביעי, פרק אלו הנשרפים, אלו הן הנשרפים, דן בדיני הנאנשים בשריפה ובהרג, ועונשים מנהליים באחרים לטובת החברה. פרק עשירי, אלו הן הנחנקים, דן בעבירות שעונשם חנק, וביניהן דיני אנשים שמערערים את יסוד החוק. פרק 11, האחרון, פרק חלק, עוסק בעיקרי האמונה ובדרכי המוסר שמכוונים בכלל, או מכוונים בכלל את האדם בחיים, וכן על התקווה וההכנה לקראת ביאת משיח ואחרית הימים שבהם ישוב העולם לתיקונו ושלמותו. טוב, אנחנו מתחילים בפרק הראשון. אנחנו נקרא קודם כל את הפסוקים שכדאי שנשים אותם במחשבתנו בזמן לימוד הפרק. בתורה כתוב בספר שמות לגבי בחירת או מידות הדיינים הראויים, השופטים הראויים. כאשר יתרו אומר למשה, אתה תחזה מכל העם אנשי חיל, יראי אלוהים, אנשי אמת, שונאי בצע, ושמת עליהם שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים ושרי עשרות, ותפקידם, ושפטו את העם בכל עת, היה כל הדבר הגדול יביאו אליך, כל הדבר הקטון ישפוטו הם, והקל מעליך ונשאו איתם. אנחנו רואים שמשה רבנו בסדר המדבר מקבל ציווי מהקדש ברוך הוא, ואומר לו הקדש ברוך הוא, ויאמר אדוני אל משה לספלי 70 איש מזקני ישראל, אשר ידעת כי הם זקני העם ושוטריו, ולקחת אותם אל אוהל מועד והתייצבו שם עמך. וכשהם יהיו שם יחד עם משה, וירדתי ודיברתי עמך שם, ועצלתי מן הרוח אשר עליך, שמתי עליהם ונשאו איתך במסע העם, ולדיסה אתה בבדך. סבב דברים אנחנו מוצאים, ציווי מפורש, שופטים ושוטרים ניתן לך בכל שעריך, אשר אדוני אלוהיך נותן לך לשבטיך, שפטו את העם משפט צדק. ועוד מצאנו, לגבי ההגעה אל בית הדין, אומרת התורה בספר דברים, כי יפלא ממך דבר למשפט, בין דם לדם, בין דין לדין, בין נגע לנגע, דברי הריבו בשעריך. מעניין כאן אומר הבעל שם טוב, אתה יודע מה הסיבה? שיש משפט בין דם לדם, בין דין לדין, בין נגע לנגע, משום שדברי הריבות בשעריך. יש חוסר, יש בעיות, קשיים בדיני אדם וחברו. במקרה כזה אומר הפסוק, וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר השם אלוהיך בו, ובאת אל הכהנים הלוויים ולשופט, אשר יהיה בימים ההם, ודרשת והגידו לך את דבר המשפט. ואז, ועשית על פי הדבר אשר הגידו לך מן המקום ההוא אשר יבחר השם, שמרת לעשות ככל אשר יבחר. מפה מהפסוקים הללו אנחנו רואים שרוק התורה מקיף את כל הכללים ואת כל הפרטים שבחיי האדם מישראל. אולם, הלכה למעשה נתון החוב לידיו של החכם, השופט, הוא המחליט הלכה למעשה מה פירושו של החוק, כיצד יש להבין את החוק בכל מקרה, כיצד יש כל צירוף עובדות ידוע, כיצד להעריך את העובדות על כל הסתירות וההטעיות האפשריות כאשר אלה מובאים לפניו. בפועל, כוחו של הדיין גדול או החכם שמורה ההלכה ככוחה של ההלכה עצמה. החכם הקובע את הדין למעשה מגלם באישיותו את ההלכה כאשר היא מגיעה לידי התגשמות ובחיים. ומשום כך, דאגה עיקרית ומהותית היא הדאגה שיהיה דיין באמת כלי שרת וכלי ביטוי לאותו רצון פנימי המצוי בתוך ההלכה. יותר מזה, חוק התורה הוא לא רק קובץ הלכות שנועדות להסדיר את החיים בחברה, אלא הוא כלי לבנייה והקמה של חברה מיוחדת. כיוון שהתורה מייצגת מערכת ששואפת להגיע לאמת מוחלטת, אנחנו צריכים שהדיין והחובה על הדיין להשתדל ככל האפשר להגיע לאמת הזאת. התואר, כמו שהזכרנו בהקדמה, התואר אלוהים שניתן בתורה לדיינים, מעניק להם עוצמה לאין ארוך. אנחנו יודעים שבמילת אלוקים, אנחנו צריכים לכוון שאנחנו אומרים אותה בתפילה ובברכות, תקיף ובעל היכולת ובעל הכוחות כולם. הכינוי הזה שניתן לדיין מעניק להם עוצמה כל כך גדולה, אבל גם אחריות כבדה להגיע לדין אמת לאמיתו. ומאידך, הרי קיימות בעיות חיים מעשיות, סכסוכים בבני אדם, עבירות על החוק והסדרת יחסים בחברה, ורובם אינם ניתנים להיפטר על ידי הוכחות מושלמות, או שחיפוש אחר פתרון כזה יימשך זמן קרוב עד שיבוא עיוות הדין. מכל אלה מובן מה רבה החשיבות הנודעת בדיני ישראל לדיין, לשופט, לחכם, שמורה הוראה. פרק הראשון במסכת סנהדרין דן בעיקרו בבעיית הדיינים. מהם המקורות של הסמכויות שלה? כיצד בוררים אותה? כיצד לחלק את הבעיות השונות בין בתי הדין לפי המדרגות שלהם, כלומר לפי הדרגות, 3, 23, 71? מהו תחום השיפוט של כל בית דין? מהם החובות המוטלות עליו? למעשה עיקר העניין של הפרק היסודי זה איפה העקרונות המשמשים במשפט והשיפוט. אז כמו שאמרנו, מקור המצווה להקים בית דין הוא שופטים ושוטרים, תיתן לך בכל שעריך, שהשם אלוהיך נותן לך לשבטיך, ושפטו את העם משפט צדק. כך אומרת התורה בדברים, פרק ט"ז. הפסוק הזה הוא למעשה המקור למצווה שהצטווינו מפי הקדוש ברוך הוא להקים לנו בתי דין שידונו אותנו על פי דרכה של תורה. הרמב״ם בהלכות סנהדרין הוא פותח בראש ספר שופטים, שהוא החלק האחרון, ביד החזקה, ספר ההלכות המפורסם והבסיסי של הרמב״ם, הוא כותב כך: מצוות עשה של תורה למנות שופטים ושוטרים בכל מדינה ומדינה ובכל פלך ופלך, שנאמר שופטים ושוטרים דין לך בכל שעריך. זה ממש הלכה הראשונה, הלכות סנהדרין פרק א' הלכה א'. מספר הדיינים שבבית הדין, אנחנו מכירים 3 סוגים כאלה של בתי דין. כל אחד מהם מספר דיינים שונה. ככל שעולה מספר הדיינים בבית הדין, מתרחב גם היקף הסמכות של השיפוט. בית הדין שמונה 3 דיינים, דן בדרך כלל בענייני היחיד. ענייני כספים, כנסות, ונושאים נוספים, שמופיעות במשניות הראשונות שנלמד במסכת. בית הדין של 23 גם מכונה סנהדרין קטנה, הוא כבר מוסמך לדון דיני נפשות, כלומר הוא מוסמך לדון דין מוות. בית הדין של 71 הוא הקרוי סנהדרין גדולה, או בקיצור סנהדרין, הוא מוסמך לדון את הכהן הגדול, את נביא השקר, שבט שעובד עבודה זרה. הוא היה יושב בלשכת הגזית שבמקדש. אם כן, מי שראוי להיות דיין הוא זה שהוא אדם ירא אלוקים, איש אמת, שונא בצע, כמו שראינו בספר שמות פרק י"ח פרשת יתרו. השמיכה הוא פרט נוסף, הוא הכרחי וחשוב לתוקף הסמכות ההלכתית של בית הדין. כלומר, צריך שיהיה בו דיין אחד שהוסמך לדון בשמיכה שעוברת מדור לדור ממות משה רבנו, שהוסמך על ידי הקדוש ברוך הוא. הדיין הזה יסמוך את חבריו, ועל בית הדין יהיה מוסמך כולו. אבל מה לעשות? מפני חטאינו גלינו מארצנו, והשרשרת הזו של השמיכה פסקה. ואין לנו מי עוד שהוסמך על ידי מוסמך. לכן, אנחנו לא חייבים כיום במצווה של מינוי שופטים מן התורה. אבל, מאחר שהמצווה הזו היא עמוד חזק בקיום הדת, כמו שכתוב בספר החינוך, חלה עלינו גם היום חובה להקים בתי דין שידונו אותנו במסגרת הסמכויות שנותרו בידי, אף כי הם אינם רשאים לדון בנושאים רבים שיכלו לדון אם הם היו סמוכים. צריכים להזכיר שהיום מקובל לקרות או לכנות בשם סמיכה את מי שקיבל היתר להורות הוראה, כלומר מי שמתכוון להיות רב ופוסק הלכה. וזה לא אותה סמיכה שאנחנו מדברים לגבי דיינים. זה, היום זה מושג מושאל, ולא אותה סמיכה. אנחנו צריכים גם לדעת מאיפה אנחנו לומדים שסנהדרין גדולה זה 71, ואנחנו לומדים מהפסוק. כתוב, יספה לי 70 איש מזקני ישראל, אז יש לנו 70. ומשה על גביהם, ב-71, כך אומרת המשנה בסנהדרין, פרק א', משנה ו'. כלומר, דרישות התורה מן הדיינים מופיעות עם ביאור בדברי הגמרא והרמב"ם. בגמרא שלנו, בדף י"ז, כמעט סוף פרק ראשון, אמר רבי יוחנן, אין מושיבים בסנהדרין אלא בעלי קומה. רש"י מסביר שתהיה אימתם מוטלת על הבריות, ובעלי חוכמה, ובעלי מראה, ובעלי זקנה, ובעלי כשפים, כאלה שיש בכוחם להעמיד מכשפים שבוטחים בכשפים וניצלים מדי דיינים, ולגלות על המכשפים והמסיתים והמדיחים וכשפים שהם מוצאים, כך אומר רש"י. ודבר חשוב, יודעים ב-70 לשון. הרמב"ם אומר בפרק ב', אין מעמידים בסנהדרין בין גדולה בין קטנה אלא אנשים חכמים ונבונים מופלגים בחוכמת התורה, בעלי דעה מרובה, יודעים קצת משאר חוכמות כגון רפואות וחשבון ותקופות ומזלות והצטגננות ודרגי המעוננים והקוסמים והמחשפים והבלי עבודה זרה וכיוצא באלה. כל זה למה, אומר הרמב״ם, כדי שיהיו יודעים לדון אותם. זה בסנהדרין גדולה. בדין שיש שלושה, אבל פי שאין מדקדקים בהם בכל מה שהזכרנו, צריך שיהיה בכל אחד מהם 7 דברים. ומה צריך להיות, רבותיי? חוכמה, ענווה, יראה, שנאת ממון, אהבת אמת, אהבת הבריות, בעלי שם טוב. וכל אלה דברים שמפורשים בתורה. אין הבדל בין בדין הגדול או סנהדרין קטנה של 23, או בדין של 3, צריך שיהיה כל אחד מהם סמוך מפני הסמוך, ומשה רבנו סמך יהושע ביד, שכתוב, ויסמוך את ידיו עליו ויצווהו, וככה 70 זקנים, משה רבנו סומך אותם, שרתה עליהם שכינה, ואותם זקנים סמכו לאחרים, ואחרים לאחרים, ונמצאו הסמוכים איש מפי איש על בית דינו של יהושע, על בית דינו של משה רבנו. כך אומר הרמב"ם. הלחם משנה אומר, צריך שיהיה כל אחד ואחד מהם סמוך. אבל בזמן הזה מסביר הרמב"ן על התורה, ספר דברים פרק ט"ז, פסוק י"ח, אחר שבטלה הסמיכה, אין לנו חייבים במצוות מינוי שופטים מן התורה כלל. החינוך במצווה תצ"א כותב שהמצווה הזאת עמוד חזק בקיום הדת. יש לנו ללמוד מזה, שאף על פי שאין לנו היום באבונותינו סמוכים, שיש לכל קהל וקהל שבכל מקום למנות ביניהם קצת מן הטובים שבהם, שיהיה בהם כוח על כולם, להכריחם בכל מיני הכרח שיראה ביניהם בממון או אפילו בגוף על עשיית מצוות התורה, ולמנוע מקרבם כל דבר מגונה. לכן, היום, בגלל שזה לא בידי סמוך, ואין לנו סנדרים, יש הרבה מההלכות שאנחנו לא עושים אותם, אבל עצם קיום דיני השפיטה היהודית הם בסיס ויסוד למלכות הקדוש ברוך הוא בעולם.